ברשותכם, אנחנו עומדים, יש לנו עוד שני שיעורים באורות התשובה היום ומחר, לפני יום הכיפורים, ואני ברשותכם רוצה שנלמד ביחד מאמר של הרב שעוסק בבידוי שנעשה ביום הכיפורים. אתם יודעים, לפי ההלכה, בתפילות יום הכיפורים אנחנו בכל תפילה יש לנו וידוי, וידוי הגדול לפי א' ב', חוזרים על זה, וזה עיקרו של וידוי. בכל תפילה אנחנו מתוודים, מתחילים עוד במנחה של לפני ערב יום כיפור, מתחילים בוידויים ומתוודים 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 ומתוודים, שאנחנו מפרטים את כל החטאים כפי שזה כתוב במחזורים. יש כאן מאמר של הרב שעוסק בוידויים האלה, ואולי כדאי שנלמד. תפתחו בבקשה בדף קוף ממה, כמה. במאמר שנקרא יסודי התשובה. בפתיחת וידוי יום הכיפורים, המסודר על פי א' ב' דעל חטא שחטאנו, אנו אומרים בתור הקדמה לכל החטא שחטאנו, הפירוט הזה של א' ב' של כל החטאים, ישנה איזו הקדמה. ההקדמה הזאת היא מאוד משמעותית. אתה יודע רזי עולם. אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אנחנו, סליחו שאני אומר את זה בלשון שהמודרנית, שקופים. אנחנו שקופים. דהיינו, הכל שקוף לפניך. אתה יודע את כל הסודות שלה. אני בדקתי, זה נכון דרך. אתה יודע את כל הסודות של כולנו. אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי. אדם עומד בכנות מול הבורא ואומר לו, אני לפניך...
אני יכול להיכנס בבקשה?
מה?
אפשר להיכנס בבקשה?
כן, כן, אפשר בבקשה. אני עומד לפניך שקוף. אתה רואה אותי, כל סודותיי, את כל המציאות המסובכת שאני חי בה. אתה חופס כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. אני לא יודע אם חשבתם על זה פעם כשהתפללתם על מה שכתוב כאן, אבל זאת היא עמדת הפתיחה לוידוי. עמדת הפתיחה לוידוי, אנחנו ניצבים, כולנו עומדים, גלויים לחלוטין, גם בדברים שאנחנו לא מודעים אליהם, הוא יודע אותם. מה שבנבחי נבחי נשמתנו, הוא יודע אותם. ככה אנחנו לפניך. עכשיו לך להתוודות. אחרי שאתה כל כך גלוי, כל כך חשוף, כל כך שקוף לפני הבורא. ובכן, אי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתסלח לנו על כל חטאותינו. דווקא בגלל שאנחנו כל כך חשופים וכל כך שקופים וכל כך ידועים, עד הפרט האחרון מבקשים סליחה. סלח לנו. אנחנו לא באים לחסות, לא באים להסתיר, לא באים... תסלח לנו על כל חטאותינו. ככה פותחת תפילת הוידוי ביום הכיפורים. אומר הרב, לכאורה אין השבחים האמורים בזה מתייחסים להיות מהם פתיחה לוידוי. וצריכים אנו לבאר את טעם היסוד של פתיחה הזו. למה פותחים ככה? תגיד, חטאנו, פשענו, בגדנו. גדלנו. בסדר, תתחיל להתוודות. למה צריך את, את הפתיחה הזאת, שאנחנו כאילו עומדים חסרי עונים לחלוטין מול מי שבוחן כללת ועליהם? מה, מדוע הצורך בה בפתיחה? בייחוד בראשית הווידוי של יום הכיפורים, שהוא המפתח הגדול של שערי תשובה לכל בית ישראל. הווידוי הגדול הזה זה לא רק ליום הכיפורים. בכלל, כל מי שרוצה פעם לעשות תשובה באמת, ברצינות, הוא צריך לפתוח את אותה הווידוי של יום הכיפורים ולומר אותה. יחד עם ההקדמה הזו שכרגע הקדמנו אותה. ועכשיו הרב מסביר מדוע הפתיחה היא כזאת. ונראים הדברים שמאחר שיסודות התשובה עלו הם שלושה. א', החרטה על העבר. ב', העזיבה של החטא בפנימיות לבבו ורצונו בהסכמתו החזקה בהווה. והשלישי, הקבלה לאבא, שלא לשוב עוד לחסלה. יש כאן בעיה. הבעיה הראשונה, החרטה על אבא. ואני שואל את עצמי, ואני שואל אתכם, שואל את כל מי ש... שאני שואל, האם באמת אתה מתחרט? האם באמת אתה מתחרט? על העבר שלך? אולי זה כאילו... אולי זה משפה ולחוץ ולא בפנים. אני שואל, אני לא אומר אם כאילו, אולי. ועדיין זה כאילו. להתחרט זה מלשון חריטה. יש מחרטה, יש מקצוע, כזה נקרא חרט. לא יודע אם אתם שמעתם על הדבר הזה. מה זה חורט? הוא חורט, הוא מחרסם בתוך הברזל. חרטה, שאלה אם אתה חורט בלב שלך. האם הדברים שאתה אומר הם באמת נחרטים בלב? האם אתה באמת מתחרט על מה שעשית? אולי אתה רק אומר ואתה לא מתחרט וזה לא משאיר רושם בלבך? אולי, לא אולי, בוודאי. במיוחד אם אדם יש לו מידות מקולקלות ומי יש הוא כליל השלמות, אין דבר כזה. אולי אתה אומר אני לעולם לא יכעס, אני מתחרט על שכעסתי. יכול להיות, אבל באמת אתה מתחרט? לא מזיז לך. או לעולם אני יודע, אני לא אהיה עצוב. האם באמת אתה מתחרט על זה? אולי רק אתה אומר שאני לא אהיה עצוב, אני מכיר תיקון המידות. כעס, עצבות, זה מידות מקולקלות, נכון? אז אתה אומר, אתה אומר. או אם פגעת במישהו בחיים שלך, אתה אומר, אני מתחרט על זה שפגעתי. אולי אתה מלקק את השפתיים מרוב נקמנות, ואתה לא מתחרט? אז זה טוב שפגעתי בו. לפעמים אדם נוקם בזולת, יש לו מתיקות בעניין הזה. מרגיש טוב איזה שהוא נוקם באחרים. אולי. על זה מדבר כאן הרב. כשאתה אומר, אני מתחרט, או על מה שהיה, על העבר, ועל ההווה. כן, אני עוזב את החטא בהווה, ואני מקבל לאבא שאני לא אעשה את זה. יכול להיות שהדיבורים האלה משפה ולחוץ. אולי זה לא דברים רציניים. והאמת היא שאם האדם הוא כנה עם עצמו, לא כל אדם הוא במדרגה של כנה עם עצמו. אבל אם הוא כנה... לא פעם הוא שואל את עצמו שאלה, מה הדיבורים האלה? האם זה באמת כל מה שאני אומר? זה סתם אמירות באלמה. אז אולי אני לא אגיד את זה. למה לי להתוודות סתם ככה להוציא מילים מהפה, והמילים האלה אין להם באמת אחיזה במציאות הנפשית שלי? ואז יש כאלה אנשים שהבידוי הזה זה סתם דיבורים באלמה. על זה מתייחס כאן הרב. איך? מצד אחד, להתוודות באמת, למרות שאתה באמת לא מתוודה, באמת לא מתחרה, באמת לא מקבל לאבא, ובכל זאת יש ערך לדיבורים האלה. בוא נראה את זה בתוך המאמר. אמנם, לפי הנראה, שלושה הדברים הללו של החרטה על העבר והעזיבה בהווה וקבלה לעתיד נוחים הם כל כך, ובהם התשובה נגמרת, עד שאנחנו מתפלים למה הוא צריכה התורה להודיענו על התשובה, כי המצווה הזאת לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד. הרי זה כל כך קשה להתחרט, כל כך קשה להיות אמיתי בבידוי, אז למה היא אומרת שזה כל כך קל? בפיך או במבוכה, בצ'יק צ'ק אתה עושה את זה?
לא כתוב כך, זה כתוב קרוב.
אה?
זה לא כתוב כך, זה כתוב קרוב אליך.
קרוב, כן, אבל זה רחוק, כי זה כל כך עמוק.
זה לא אותו דבר למשמעות. אף פי שזה קרוב, הוא מכיר שזה קשה מאוד, אבל בפיך או במבוכה, במבוכה לעשותו, זאת אומרת שזה שמה שזה לא בעייתי, זה פה, אבל
כן, זה, זאת, זה לא קשה. על זה בדיוק עונה הרב. על זה בדיוק עונה הרב. מצד אחד, כאתה, כאדם, זה נראה לך כרחוק מאוד. מצד האמת הפנימית שלך, זה נראה לך רחוק מאוד. כי אתה מרגיש שאתה לא באמת מתחרט או מקבל על עצמך וכו'. אבל מצד שני זה מאוד קרוב. מדוע הקרבה? מאיפה נובעת הקרבה הזאת? נלמד את זה כאן. ולמה אבל הוא צריכה כל כך לבאר לא בשמיים מי ולא מעבר לים מי? כאשר פרשו הקדמונים לפרשה זו על מצוות התשובה בייחוד. מסביר כאן הרב, מצד אחד זה דבר מאוד מאוד קרוב אלינו, ומצד שני מאוד מאוד רחוק מאיתנו. ואיך אנחנו מגשרים על הפער בין הקרבה והריחוק. אבל כשנעמיק בדברים, נשקיף שבאמת התשובה עם כל קלותה, שאינה דורשת מאיתנו כי עם שלושה עיקרים הללו, של חרטה, עזיבה וקבלה, היא באמת כבדה מאוד. אם זה היה תלוי אך ורק בנו התשובה, משימה בלתי אפשרית, ממש, היא כבדה מאוד. הוא יסביר את זה מדוע. אבל מה, אלוקים אוהב אותנו. הוא ברוב חסדיו אומר, למרות שאני יודע, בוחן כליות ולב, יודע מה שקורה בתוככם, אני מקבל את הוידוי בכל מדרגה שאתם מתוודים אליי. למה המשל דומה? רק אני אתן דוגמה לילד שהוא קצת מופרע. הוא לא מכין שיעורי בית, הוא לא שומע להורים שלו וכל הדברים האלה. והוא בא אל האבא שלו, ואבא שלו אומר לאבא שלו, אבא, אני לאבא יכין שיעורי בית. היא חיוך כזה על הפנים, שאבא יודע שהוא לא יכין שיעורי בית. אבא מבסוט. מספיק שהוא אמר, אני אכין שיעורי בית, זה כבר הישג גדול. יש בן שבכלל לא מתייחס לעובדה שהוא לא מכין שיעורי בית. הוא בא ואומר, אני אכין שיעורי בית. רק אומר את זה, זה הכל. מצפצף את זה. אבא כבר מבסוט. אבא אוהב את הבן שלו. למרות שהילד אומר את זה ברמה הכי הכי שטחית, והכי הכי לא אמיתית, האבא כבר מרוצה, וכבר נותן לבן שלו צ'אנס, נותן לו סיכוי לממש את ההבטחה שלו. לא דוחה אותו על הסף. אותו דבר אנחנו בוידוי שלנו. אנחנו אומרים את זה כל אחד במדרגות שלו. ואנחנו אומרים את זה כל אחד לפי משהו, כמובן, ראינו כאן. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא, ברוב חסדיו, מושיט לנו יד ואומר, אני מקבל את הדיבורים שלכם. בואו נראה את זה בתוך. אבל כשנעמיק בדברים, נשקיש שבאמת תשובה עם כל קלותה, שינה דורשת מאיתנו כי עם שלושת העיקרים הללו, של חרטה, עזיבה וקבלה, היא באמת כבדה מאוד. לולי חסדי השם, שהקל אותה לפנינו, עד שעל ידי הקולה הזאת, של חסד עליון, לא מכוחנו, נעשית באמת לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא קרוב מאוד בפינו ובלבבינו לעשותה. כיצד? ונבאר אחת לאחת לצד הכבידות. מה הקושי בתשובה? שישנו בכל אחד מעיקרי התשובה של העבר, בהווה ולעתיד. עד שלכאורה נעשה כל עניין התשובה למעלה מיכולתו של אדם. עכשיו מפרט מדוע התשובה, אם היא תלויה רק בנו, רק בנו, לעולם לא נוכל לקיים אותה. נתחיל מהחרטה. והנה החרטה לכאורה, הדבר קל הוא להתחרט על החטא. אדם, אני מתחרט. חרט על החטא. קל מאוד להתחרט. אחרי שאדם שם על ליבו את רוע דרכו, וכי רע ומר עוזבו את השם. אבל כאשר נתבונן שחרתה היא ראויה להיות כל כך גדולה, גודל החרתה, או גודל החריטה, אמרנו, חרתה זו חריטה, כל כך עמוקה, כל כך חודרת, לפי עומק של הגריעות שאתה גרמת, ושל הכיעור וההפסד שהחטא כולל, אילו היינו יודעים מה אנחנו גורמים במעשינו שלנו, היינו אומרים, אין, כמו שאומרים, אין נחמה, אין חרטה. אתן לכם דוגמה. הייתה פעם, לפני שנים, שנים רבות, היה פעם קבוצה של בית ספר לבנות, אני לא רוצה לפרט את הבית ספר, שהלכו להתרחץ בים. ים מסוים. וטבעו חמש בנות למוות. הם הלכו לחוף בלי מציל וכל זה, ובאחריות של מדריכה. והמדריכה הזאת חזרה בלי חמש בנות. הדבר הזה, מה היא תתחרט? מה יש להתחרט כאן? כמה צריך להתחרט? אז דבר שאפשר להתחרט על דבר כזה? זה משימה בלתי אפשרי. רגשות האשמה של אותה מדריכה זה משהו שלא יאומן. חמש נשמות קיבלו את חייהם בגלל שהיא לא הייתה אחראית. עכשיו היא באה ליום כיפור, מה היא אומרת? אני מתחרטת... אני מתחרט. אני מתחרט. איזה חרטה היא צריכה אותה בחורה? מדריכה. אני שואל אתכם. אפשר להתחרט על דבר כזה? מהי גודל החרטה? זה משימה בלתי אפשרי. והיא בחורה דתייה. בוודאי שהיא הייתה ביום כיפור. בוודאי שהיא עשתה תשובה. בוודאי שהיא התחרתה. אבל מה שווה החרטה הזאת על דבר נורא כזה? יש איזה ערך? יש איזה חשיבות? סליחה שאני נותן דוגמה קיצונית. עכשיו אני מדבר על זה יותר לגבינו.
לא הקשבתי. מה מדיוק מדובר על זה? איזה מעשה עשתה?
אחר כך אני אסביר לך. נכון, יש דבר יותר מהעיקרון. אתה כאדם, אתה כאדם במעשים שלך, מכיוון שאתה יצור מרכזי בבריאה כולה. אלוקים, איך אומרים? חייב כל אדם ואדם לומר בשבילי נברא העולם או נהרס העולם. לא רק שאתה אחראי לעצמך, אתה הייתי אומר, היצור המרכזי בבריאה, אתה יכול משפיע על כל הבריאה לטוב ולרע. אתה יודע מה גודל החטא שאתה גרמת, עד איפה הוא התגלגל ועד איפה הוא הגיע? אתה לא יודע. כמה שלא תתחרט, מכיוון שאתה כל כך מרכזי בבריאה, זה לא יכול לחפר או לא יכול להגיע לגודל הקלקול שכתוצאה מהמחשבות, הדיבורים או המעשים הרעים שהיו לך. זה לא יכול להגיע לשם. לכן הוא אומר, החרטה, כמה שלא תתחרט, אתה לא יכול להגיע לאותם רבדים, לאותם מקומות, ששם נעשה הקלקול על ידי מעשיך. זו משימה בלתי אפשרית. נקרא את זה עוד פעם. אבל כאשר נתבונן שחרטה היא ראויה להיות כל כך גדולה, כל כך עמוקה, כל כך חודרת, לפי עומק של הגריות ושל הכיעור וההפסד שהחטא כולל, ומאחר שבדבר השם מתקיים עולם ומלואו, בדבר השם אתה מקיים, אתה עושה את דבר השם, או לא עושה את דבר השם, והעולם מתקיים בגלל דבר השם, וחיי כל נחתכים במאמרו של השם, בכוח קדושת אור התורה והמצווה, המאיר בעולם, שהם חוקים שחקק אדון כל העולמים בעולמו, ואיך אומרים חז"ל, אלמלא ישראל עוסקים בתורה, אלמלא לא היו עוסקים בתורה, כל העולם חוזר, לתוהו ובוהו, אין קיום לעולם. זאת אומרת, יש לפעמים אדם עושה מעשים, הוא לא יודע מה הערך של המעשים שלו. אדם יושב ולומד לו את תורה, הוא עושה את הדבר הכי, הכי, הכי חשוב בבריאה, בעולם בכלל. ואם אתה בטל מדברי תורה, חס ושלום, אתה עושה את הקלקול הכי גדול בכל הבריאה, לא רק לעצמך. גם למשפחתך וגם לעמך וגם לכל העולם כולו, מצד האמת. אז עכשיו לך להתחרט. איזה גודל חרטה צריכה להיות? משימה בלתי אפשרית. ואם כן, העובר וממרא את פי השם. אני לא יודע אם יצא לכם פעם להמרות את פי השם. מישהו פעם עבר על המצוות משהו כזה, מצווה? לא עברתם, לא יצא לכם. איזה קלקול זה? רק שאני אתן לכם דוגמה, משל, בזכוכית מגדלת. לפעמים אתה רואה דברים בזכוכית מגדלת. ואתה לוקח, נניח, יודע, איזה ג'וק או משהו כזה, זבוב, אני לא יודע מה. ואתה לוקח את הדבר הקטן הזה, המזערי, שאתה לא מחשיב אותו בכלל. ומסתכל עליו בזכוכית מגדלת, הוא נראה לך הר. אותו דבר נראה לך הר. אותו דבר שהוא נראה, במשל העממי, אכבר נראה כמו הר. דבר קטן, הוא דבר ענק, הוא דבר גדול. ואני אגלה לכם סוד, כל הדברים הקטנים שלנו הם הרים. אנחנו בדמיונות שלנו נראה חסר ערך. אבל איך אומרים, הדברים הקטנים ביותר הם בעלי השפעה אדירה בעולם. כי אתה אדם, אתה יהודי. והאדם והיהודי הם מרכז, איך אומרים, זה סיום מעשה בראשית, הכל תלוי בזה. באדם ובהתנהגות שלו. איזה גודל, בצלם אלוקים עשה את האדם. אילו היית מודע לגודל החסרונות שאתה יוצר במעשיך, היית אומר לעצמך, כמה שאני לא אתחרט, לעולם אני לא אוכל להתחרט על באמת מה שגרמתי. הדוגמה שנתתי עם אותה מדריכה. ויותר מזה. הרי, כן?
אם אדם נניח פגע בחבר,
כן.
מה זה עוזר לחבר שמתחרט?
תראה, יש, איך אומרים, גבוה מעל גבוה שומר, יש פרוצדורה אלוקית בכל דבר. התשובה, זה בדיוק מה שהוא בא ללמד אותנו. אומר, הנה התשובה זה עניין פרטי שלך, בינך ובין עצמך ותו לא. אז זה לא... אין לזה, אני גרמתי לו נזק. גרמתי לו נזק, מה שייך כאן תיקון לדבר הזה? במיוחד נזק גופני או נפשי או משהו כזה. מה אפשר לתקן? אבל אני לא יודע אם שמעת, יש בורא עולם. את שמעת על הרעיון הזה? גבוה מעל גבוה שומע. זה חסד עליון שהשם עושה לך ואומר לך, אני יודע שאתה חסר עוני מול הפשע שעשית לחבר שלך. מול הנזק שנראה בעיניך בלתי הפיך. לפעמים ישנם נזקים בלתי הפיכים. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, הוא אומר שישנם, הוא מפרט שם רשימה שלמה, שנזקים בלתי הפיכים שאדם גורם לחבר שלו. וניקח את הדבר הפשוט ביותר, חינוך הילדים. שלפעמים ההורים עושים טעויות בחינוך הילדים, וכתוצאה מזה הילדים מדרדרים מבחינה זאת או אחרת, לא משנה. וההורה הזה אומר לעצמו, רואה את הילד שלו כבר בחור גדול, ורואה את הנזקים שהוא בעצמו גרם לילד שלו. הוא ממלא רגשות אשמה. הוא אומר, זה נזק, ככה אומר הרמב״ם. הוא ברגישות אשמה, והוא אומר, אני לא רק חטאתי, החטאתי. לא, את מי החטאתי? את ילדיי. לא נדבר על הרבים. חוטא ומחטיא את הרבים. יש דבר כזה. אז יש לזה תשובה או אין לזה תשובה? ודאי שיש לזה תשובה. כי יש מי שמנהל את הכל, ריבונו של עולם. הרוצה בתשובה. רואים את זה כל יום בתפילה. הוא רואה את חוסר העונים שלנו. את המוגבלות שלנו, את היכולת, חוסר היכולת שלנו לתקן את המעוות בגלל יחסי אנוש כאלה ואחרים. במקרה הטוב, במקרה הלא טוב, זה יכול להיות תאונת דרכים שמישהו נהרג, או איזה דברים מהסוג הזה, או יותר גרוע מזה חס ושלום. והוא מקבל, מושיט יד לשווי פשע ואומר, אני בוחן כליות בלב, אני רואה אתכם, אתם שקופים לפניי, אני יודע בדיוק מה עשיתם, אני יודע גם מהם התוצאות, אני יודע את הכל, אבל תן יד. תן יד! אני מושיט יד. אבל אני לא ראוי, אתה אומר לפעמים. אני לא ראוי, אומר אלוקים. צפצף, תגיד. אני מתחרט, אני מצטער. בדרגה שלך. וזה חסד גמור. מה זה חסד גמור? שהקדוש ברוך הוא עושה חסד ובלי חשבון. הוא לא עושה חשבון. טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. ככה צריך לעמוד ביום הכיפורים. לא עם מחשבה שאין סיכוי ואין צ'אנס לתקן. ההפך הוא הנכון. דווקא בתפילת כל נדרי אנחנו רואים בפתיחה, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים, עבריינים שעושים בזדון. אנחנו כולנו ביחד, אנחנו עומדים כאן לפניך, מצד אחד גלויים לחלוטין, חשופים לחלוטין, אבל מלאי אמונה שאתה מושיט יד לשווי פשע, אתה מושיט לה יד, מרים אותם, לא לפי הכוחות שלהם, מעבר לכוחות שלהם, זה מובן. לכן גם ביחסי אנוש, נכון כתוב ביום הכיפורים שעבירות של בן אדם לחברו אין יום מכפר עד שאדם לא מפייס אותו, זה נכון. אבל אנחנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא ברגע שאתה רוצה לחזור בתשובה, יש לך מה שנקרא סייעתא דשמיא, עזרת אלוקים. ואנחנו מאמינים שאלוקים הוא כל יכול. זה לא הכוחות שלנו. זה מעל ומעבר לכוחות שלנו. וכשאתה בא, משתדל ומתאמץ, אלוקים עוזר לך. אפילו ביחסים בין אדם לחברו, הוא יעזור לך. זה תהליך, לא תמיד רואים את זה באופן מיידי, אבל הדבר הזה עובד. זה נקרא הרוצה בתשובה. לכן גם ביחסים, ביחסי אנוש, צריך להתפייס, צריך לפצות, אם יזקת כספית, לשלח זרת את הנזק, אבל בנוסף לכל זה, צריך לעשות תשובה והאלוקים עוזר. אז זה מה שהוא אומר, אם כן יש קושי עצום, לפי גודל החטא, להתחרט. ואם כן עובר וממרה את פי השם, הרי הוא נותן גירעון ומשחית את הדר כל העולמים, ומאבד את זיו החיים כולם. ואם היה האדם יכול להשיב את הדברים אל מכונם, הייתה חרטתו באמת שלמה ומקיפה את כל עומק החטא. אבל הוא כבר רפא את הנזק, והייתה ראויה להיות עוקרת את רושמו של החטא מן המציאות. אבל הלא הנסתרות להשם אלוקינו, ואתה יודע את גודל הנזק שאנחנו גרמנו בחטאינו. אנחנו אפילו לא יודעים מהו גודל הנזק. ומי יוכל לדעת מבלעדו את רזי העולם בסתרי נפש כל חי, עד כדי להבין את הציור של עומק החרטה הדרושה לבוא על החטא. כן, זה הקושי העצום בתשובה. לעשות חרטה אמיתית, כמה שלא נתחרט על מעשינו, זה לא זה. לולי חסדי השם. וככה אנחנו צריכים לעמוד בתפילה, בחרטה, ולחשוב על הקדוש הוא אבא אוהב, אבא טוב, מקבל אותנו למרות שחרטתנו הייתה כל אחד לפי מדרגתו. זה מובן, זה דבר אחד, לגבי העבר. אני רוצה לומר לגבי העבר, דברים שאנחנו נוהגים לומר אותם, צריך לחזור ולומר אותם. לכאורה, העבר רודף אחרי האדם. העבר זה חלק מהאדם. הוא לא יכול להתנתק מהעבר. מצד האמת. אבל שאלה איך אתה מתייחס אל העבר שלך. אם אתה מתייחס אל העבר שלך באופן נכון, העבר שלך בונה אותך. אבל אם אתה מתייחס אל העבר שלך בצורה לא נכונה, העבר שלך משתק אותך, העבר שלך לא מאפשר לך להתקדם בחיים. לאדם כזה שלא יכול להתקדם בחיים בגלל העבר שלו, קוראים לו בלשון העברית עבריין. למה קוראים לו עבריין? כי הוא תקוע כל הזמן איפה? בעבר שלו. כמה שאדם יותר תקוע בעבר שלו, ולא רואה את זה בצורה נכונה, אז הוא לא יכול להתנתק ממנו. הוא מדוכא. ויש לו אלף הוכחות שהוא לא יכול להשתנות. הוא מכיר כבר את העבר שלו. זה מזכיר לי סיפור, כאן במכון מאיר פעם היה בחוצ'יק אחד, שהוא חזר בתשובה. וראיתי אותו עצוב בבית המדרש. אמרתי לו, למה אתה כל כך עצוב? מה קרה? אז הוא מספר לי, תראה, הוא כבר היה אחרי צבא. הוא אומר, תראה, אני כל החיים שלי לא הצלחתי. כל מה שהתחלתי, נכשלתי. אין דבר שהצלחתי בחיים. כל דבר. בבית ספר, בתיכון, בצבא, ובחיים. כל עבודה שאני מתחיל, אני לא ממשיך. ממש מסכן, עבריין שלם. כל הזמן חושב רק על הכישלונות שלו. וזה לא נותן לו כוח. מדוכא, הוא עצוב. אין לו עתיד. ויש לו המון הוכחות שהוא צודק. כי הוא בעל ניסיון. הוא רואה שהוא לא יצליח. בפסיכולוגיה קוראים לאדם כזה, אדם בעל דימוי נמוך קוראים. דימוי נמוך. הוא מדמה לעצמו שהוא לא מוצלח במקרה. טוב, אני חיזקתי את רוחו, הודעתי את רוחו, אמרתי לו, תראה, בוא נעשה הסכם בינינו. אתה פותח דף חדש, נעזוב רגע את העבר, נעשה מכל העבר שלך חבילה אחת גדולה, תביא לי, אני אשמור לך את זה, אני אביא לך את זה ברבות הימים. תתחיל דף חדש. אל תחשוב על העבר שלך. קח ספר, תתחיל ללמוד תורה. תתחיל ללמוד תורה. ברצינות לקח את זה. למד, 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 למד. הבן אדם הזה נהפך לתלמיד חכם. בסוף לקחתי את החבילה של כל העבר שלו, אמרתי, אתה רואה? תסתכל עכשיו על העבר, בעין לגמרי אחרת. עשה תשובה. אם אנחנו מתייחסים על גודל החיים ואל העבר שלנו, מבלי לקחת בחשבון את הרוצה בתשובה, את חסדי השם שרוצה בטובתנו, אנחנו לא נוכל לעשות חרטה באמת אף פעם. אבל אם אתה מבין שגם צפצוף של חרטה, גם אמירה שאתה מתחרט בינך לבין עצמך, אלוקים שומע אותך. והוא אוהב את זה. והוא מושיט יד לשמים בתשובה. אין בעיה. אתה עושה תשובה. אז זה לגבי העבר, לגבי החרטה. בוא נסתכל על הקושי בהווה. בוא נראה. ונבוא אתה לבאר את העזיבה, שהיא אומרת, אתה מחליט, אני עוזב. זהו. אתן דוגמה פשוטה שאנחנו תמיד נוהגים לתת. אדם מעשן סיגריות. זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים?
הוא חושב שזה טוב.
תלוי, אתה אומר.
לא טוב. הוא חושב שזה טוב.
לא, הגיע למסקנה שזה בזבוז כסף וסיכון בריאותי וכל הדברים. יכול להיות דבר כזה, נכון? הוא הגיע לדבר. והוא קיבל על עצמו החלטה חזקה מאוד. מה ההחלטה? אני מפסיק עכשיו, מה? לעשן. אני לא, אתם לא מאשנים, אתם לא יודעים את ההחלטות האלה.
אני
שאתי
למזמן.
אני
שאתי למזמן. כדי שבועיים יצאתי
לעשן. הנה, בעל תשובה. תיגש למשרד, תקבל סמל בעל תשובה.
תודה.
אני סתם נתתי כדוגמה. אתה מקבל בהווה להפסיק עם כל השטויות שלך. עם כל הדברים הלא טובים שלך. האם זה באמת? אני שואל אתכם. האם זה באמת? חוץ ממך, שאתה בעל תשובה, זה בסדר. אתה יודע שכל מה שאתה אומר, אני עכשיו עוזב, זה כאילו. אתה יודע, בעומק ליבך, שרק אתה אומר את הדבר הזה. אז מה זה שווה האמירה הזאת, לכאורה? שאתה עוזב עכשיו את החם. מה היא שווה? האם היא שווה בכלל? על זה מדבר הרב. בוא נראה. נבוא אתה לבאר את העזיבה שהיא הולכת על ההווה להסיר לגמרי את רצונו מאחד. הוא מקבל על עצמו יותר, אני לא אעשה את האישון הזה, לא ישן את זה. מכישורו עמו, מנטייתו ובתשוקתו אל החם. והנה, אם האדם היה יכול לדעת בעצמו את הגנוז בעומק נפשו, בחדרי ליבו, אם אתה היית מכיר את עצמך באמת, אולי ההחלטה הייתה נכונה. אבל אתה לא מכיר את עצמך. יכול להיות שאתה רק אומר, אבל אתה כל כך שבוי בתשוקה שלך לעשן, שאחרי כמה זמן לא תאמון בזה. יכול להיות. אז איך אתה אומר שאתה עוזר? אולי אתה לא עוזר. היה יכול לעזוב את החטא עזיבה מוחלטה אם היה מכיר באמת את הגנוז בעומק נפשו. אבל דעקה שאין האדם יכול להבחין בעצמו. הוא לא מכיר את עצמו. לא פעם האדם מגלה בתוכו חתיכות יצר הרע כאלה גדולות שהוא לא תיאר לעצמו שיש לו דבר כזה בכלל בליבו. פתאום הוא מגלה את חולשותיו שלפעמים נוראים. אז איך אתה אומר עכשיו, אני מקבל עכשיו על עצמי לעזוב את החטא? אולי זה לא נכון. אולי? בוודאי זה לא נכון. אז איך אתה אומר דבר כזה? ואל משהו גנוז בסתר חדרי ליבו וכליותיו האדם לא מכיר. על כן לא יוכל לקיים בכל מילואה גם את התכונה של העזיבה אשר לצד ההווה. והאמירה שלו היא סתם אמירה לכאורה. כי רק להשם לבדו, רק השם לבדו, אתה הוא החופש כל חדרי בטן ובכן כליות ולב. אני יודע. שאתה יודע את ליבי, אתה יודע מה שיש בנפשי. בכל זאת, אני עוזב. אני לא עוזב סתם. אני יודע שאתה מכיר אותי. אבל אני מודיע לך, אלוקים, אני עוזב. אבל בחסדי השם, הוא אומר, אמרת אתה עוזב, אני עוזר לך. שיעתא דשמיא. מעל ומעבר ליכולות והכוחות של האדם באמת. זה לגבי ההווה. לגבי העתיד, מה נדבר? אדם מקבל על עצמו שלאבא לא יעשה עבירות, לא ישן סיגריות, לא יעשה שטויות או דברים כאלה. מי אתה? אתה יכול להתחייב על האבא? מי אתה? אתה יכול לעשות צ'ק? יש כיסוי לצ'ק הזה? ודאי, ודאי שלא. ומזה נבוא גם כן ליסוד האחרון, חותם התשובה, והיא הקבלה לאבא. אם האדם היה יודע את כל מה שאפשר לו להיפגש מניסיונות החיים המעבירים אותו על דעת טוב ועל דעת קונו, אתה יודע מה צפוי לך בעתיד? איזה ניסיונות יהיה לך בעתיד? אתה לא יודע. איך אתה יכול להגיד שלאבא אתה לא תעשה שטויות? אולי לאבא תעשה שטויות עוד יותר גדולות מהשטויות שעשית בעבר, בגלל מה שהקדוש ברוך הוא יגלגל לפתחך ניסיונות כאלה ואחרים. היה יכול לקיים את יסוד הקבלה לאבא במלואו. אבל כאשר בני אדם בחזקת סומין, עיוורים, ביחס למוראות החיים העתידיים, הוא לא יודע מה יהיה איתו בכלל. ואם כן, גם החיקוי האמיתי של הקבלה אין ביכולתו של אדם לקיים כעוגן. אפילו חיקוי של הדבר, אתה לא יכול לקיים את זה. סתם אמירה לכאורה. כי רק השם לבדו הוא אשר אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך. וכן, אנחנו רואים את הקושי האדיר בוידוי לגבי העבר, החרטה, לגבי העזיבה, לגבי הקבלה לעתיד. כשאדם אומר את הדברים האלה, יש קושי עצום, מצד האמת יש קושי עצום. כי זאת היא אמירה שבאמת מאחוריה, לכאורה, אין שום דבר. ואתה עומד מול הבורא ואתה אומר לו, אתה מכיר אותי. אתה מכיר את חולשותיי. אתה מכיר את מה שעשיתי, מה שגרמתי. אני לא מסתיר, אני לא מטאטא מתחת לשטיח את הכל. אני עומד לפניך ככלי ריק, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. ובכל זאת, אנחנו מבקשים סליחה ומחילה ולהתוודות. והשם סולח ומקבל אותנו כמו שאנחנו. זה מה שאומר הרב, שמצד אחד זה קשה מאוד, כבד מאוד הנושא של הוידוי, אבל מצד שני זה קל מאוד. מדוע? כי השם קרוב אלינו, הוא לא נמצא שם. נכון, הוא נמצא גם שם בשמיים, אבל גם אצלנו, כאן, קרוב אלינו, בפינו, בלבבינו, ממש בקרבה. אני בדקתי, כל אחד, תשימו לב, יש לכם על אתכם משהו, תשימו לב, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. איך אומר הרמב"ם, מורה נבוכים, חופף עלינו. חופף עלינו. רואה אותנו, מכיר אותנו. לפני ולפני מכיר אותנו. ובכל זאת מקבל את הוידוי הזה. חסד גדול. וכתוב אצל דוד המלך, כתוב שהוא, הרי למען יש גרסאות שונות, אם בת שבע הוא חטא או לא חטא. לגרסה שאומרת שהוא חטא עם בת שבע. אז שואלת הגמרא מסכת עבודה זרה, או סליחה, מסכת עבודה זרה כמובן, או יומה, או מסכת עבודה זרה. אז לך, צריך להסתכל. בכל זאת, הגמרא אומרת, איך יכול להיות שדוד המלך חטא בחטא שאפילו אדם נורמלי לא חוטא בו? לגשת לאשת איש, ולגרום עוד לבעלה לשלח אותו למלחמה, וזה דברים שנראים, אפילו אדם ממוצע לא עושה דבר כזה, רק אדם, ועוד דוד המלך מעיד על עצמו ואומר, וליבי חלל בקרבי. מה זה ליבי חלל בקרבי? אין לי יצר הרע. אין לי יצר הרע. אז איך אפשר להגיד על אדם שאין לו יצר הרע שהוא עשה דבר כזה? אלא אומרת הגמרא, דוד הקים עולה של תשובה, ככה זה הביטוי שלו. עולה, משום עול, עול. עול, זה שאין לך ברירה, אתה חייב לעשות תשובה. למה? יש אנשים שאומרים שבגלל גודל החטא, אני לא יכול לעשות תשובה, וידוי. כמו שראינו כאן, אומר, הנזק כבר נעשה, דברים בלתי הפיכים, דברים נוראים. מה אני אעשה וידוי? על מה אני אעשה וידוי? והכל כבר נעשה. בא דוד המלך, או בא הסיפור של דוד המלך, ללמד אותנו שאתה לא יכול להתחמק, אתה לא יכול לברוח. אתה לא יכול להגיד, בגלל שחטאתי כל כך, והביתי כל כך, לא יעזור התשובה, לכן אני לא אעשה תשובה. דוד המלך, שלפי גודל האדם, ככה גודל החטא, שהוא עשה חטא כזה, גם הוא עשה תשובה. אז מה נאמר, אנחנו בוודאי צריכים לעשות תשובה. אתה לא יכול להסתתר אחרי החטאים שלך, ולהגיד, אין מה לעשות תשובה, כמו שלפעמים באים מנחם אבלים, אז אומרים, אין נחמה. מה זה אין נחמה? יש נחמה. אותו דבר גם לגבי תשובה. אדם צריך לעשות וידוי דברים, כפי שלמדנו כאן, על העבר שלו, והזיבה בהווה, קבלה לעתיד. כל אחד לפי מדרגתו לעשות את זה. והסיבה היא פשוטה, אלוקים, שהוא בוחן כליות ולב, הוא גם שומע את הצפצופים שלה. והוא מקבל אותנו בכל מדרגה ומדרגה, זה חסד השם. וזה מה שהרב כאן מסיים. כאשר שלושת עיקרי התשובה, הם באים למעלה מכוחו של האדם. ועם כל זה, קרא התורה אותנו אל התשובה, למרות שזה לא לפי כוחנו. והעיד עלינו גם כן על קלותה, שקרוב הדבר אלינו מאוד. יודעים אנו מזה שחסדי השם גדולים עלינו, כל מחסדי השם, עד שהוא מעלה עלינו את כל עיקרי התשובה שאנו מקבלים עלינו על דעתו הגדולה ברוך הוא, כאילו השגנו את כל העניינים האלו בבירורם, וציירנו בתוך נפשנו להמיטתם, למרות שזה לא ככה, אבל כאילו. על כן אנחנו מקדימים לפני הוידוי הגדול, שהוא יסוד התשובה, מוציאה אותנו מאפלה לאור גדול, את המאמר הגדול הזה, הנושא את דבריו של שלושת, על שלושת יסודי התשובה, ומסירות הדברים לדעת המקום ברוך הוא. אתה יודע רזי עולם, ותעלומות סתרי כל חי. זה נגד החרטה בשלמותה. למרות שהיא לא בשלמות, אבל אתה יודע. אתה חופס כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב, נגד עזיבת החטא בכל עומקה, למרות שאצלנו זה לא נעשה לכל עומקה. אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך. לעומת הקבלה לאבא, ובכל אופני המאורעות המתרגשות לבוא על האדם, אנו מקבלים עלינו להיות עומדים אכן בכל הניסיונות ובכל חליפות המצבים, להיות עבדי השם באמת, לעשות את כל דברי התורה. זה חסד גדול. למה? כי באמת האבא שלנו אוהב אותנו. ניקח את זה בחשבון. ובכל מצב שאנחנו נמצאים, הוידוי הזה הוא נשמע ומתקבל מעל ומעבר לכוחותינו, ומתוך כך נעמוד ביום הכיפורים בוידוי הגדול. שאלות עד לכאן, רבותיי. אין שאלה. השאלה לנו באמת יום כיפורים, שנתאר, נזכה, זרקתי עליכם מים תורים, אולי זה הרעיון שזרקתי עליכם מים תורים. לא כתוב שאנחנו נזרוק על עצמנו מים תורים, ניקח מים, נשפוך על עצמנו. אלא מה כתוב? וזרקתי עליכם מים תורים. האלוקים שופך עלינו מים תורים. ונתתי לכם לב חדש, לראות עליכם. וזה יהיה, אם ירצה השם, ביום הכיפורים הבא לנו לטובה.